בכל יום ויום היה בא קפצן ומספר את הסיפור שלו. ומובא שהסיפורים של הקפצנים זה סיפורים שכוללים כמעט את כל התורה כולה, את כל סודות התורה. וכמו שכבר הזכרנו בעבר, שהסיפורי מעשיות בכלל ובפרט השיבת הקפצנים הם רמזים ומשלים לחוכמות מאוד עמוקות, שכל הנהגת העולם, כל התורה נרמז בתוך הסיפורי מעשיות. והיום אנחנו נלמד את הסיפור של הקפצן השלישי. הסיפור של הקפצן השלישי, הוא מספר על מעשה שהיה איתו. ואומר הקפצן השלישי, ויש איש גדול מאוד, והוא איש חסד האמת. והוא באמת איש גדול מאוד. והוא הולך ומקבץ כל החסדים של אמת, ומביא אותם, הקפצן בעצמו, הולך בכל העולם ומקבץ את כל החסדים של אמת. והוא מביא אותם אל האיש הגדול הזה, שנקרא איש חסד האמת, ועיקר התהוות הזמן הוא על ידי החסדים של האמת. הזמן, אומר, הקפצן השלישי אומר להם, הזמן זה גם כן דבר שנברא. ואיך נברא הזמן? על ידי איש חסד האמת. האיש הגדול הזה הוא איש חסד האמת, על ידי שאנחנו מקבצים את החסדים, על ידי זה נברא הזמן. ואז הוא מספר להם איך כל זה קורה, איך נברא הזמן. אומר הקפצן, מספר הקפצן השלישי, אני מביא לאיש חסד האמת את כל החסדים, והוא פועל עם זה שלברוא כל פעם עוד זמן. מה הכוונה? מספר להם סיפור. יש הר, ועל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעיין. וכל דבר יש לו לב, וגם לעולם בכללו יש לב. וזה הלב של העולם, הוא קומה שלמה, הוא דמות שלמה. ואפילו הציפורן של הרגל של אותו הלב של העולם, הוא יותר לב מכל העולם כולו. והיכן עומד הלב הזה? הלב הזה עומד בקצה האחד של העולם, על הר גבוה, והלב רואה את המעיין. זאת אומרת, יש שני ערים. על הר אחד יש את הלב של העולם, ועל הצד השני יש את המעיין. והלב עומד כנגד המעיין, וכוסף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו המעיין. יש לו כיסופים מאוד גדולים להגיע למעיין. וגם זה המעיין משתוקק אליו. וזה הלב, יש לו שתי חלישויות. חלישות אחת, כי החמה רודפת אותו ושורפת אותו. וחלישות שנייה יש לו מרוב ההשתוקקות והגעגועים שיש לו אל המעיין. ואם הוא כל כך משתוקק אל המעיין, מדוע אינו הולך אל המעיין? אבל הוא לא יכול ללכת אל המעיין. מדוע? כי ברגע שהוא ילך אל המעיין, אז הוא צריך לרדת מהאר. וברגע שהוא ירד מהאר, יהיה מקום שהוא לא יראה את המעיין. כי זה שתי ערים גבוהים, אז הוא ירד במורד, הוא לא יראה את המעיין. ואם הוא לא יורד את המעיין, אם יהיה רגע אחד שהוא לא יורד את המעיין, הוא מיד ימות. אז הוא לא יכול ללכת אל המעיין. אז הוא רק יכול לעמוד על ההר, איפה שהוא נמצא, הלב של העולם, וכל הזמן לחשוף ולהשתוקק אל המעיין. וזה המעיין, אין לו זמן. כי זה המעיין אינו בתוך הזמן כלל. אך עיקר הזמן של המעיין הוא רק מה שהלב נותן לו במתנה יום אחד. וכשמגיע היום להסתלק, והתבטל העולם חס ושלום, הסמוך לגמר היום, מתחילים להגיד המעיין והלב אחד לשני, לשיר שירים נפלאים זה לזה, באהבה רבה והשתוקקות גדול מאוד מאוד. מחמת שהם רואים שהולך להיגמר הזמן, ואז לא יהיה ביניהם קשר, התבטל העולם. אבל זה האיש חסד האמת הגדול, יש לו השגחה על זה, הוא משגיח על העניין הזה. ואז הוא לוקח את כל החסדים שאני נותן לו, כי כל זה מספר הקפצן השלישי, אז אני אספתי, כל היום אספתי את החסדים של אמת, נתתי את זה לאיש הגדול הזה. והאיש הגדול הזה נותן את זה ללב, הוא נותן לו את כל החסדים של אמת, הוא נותן את זה ללב, ואז ללב יש עוד יום אחד לברוא את העולם. ואז הוא נותן את זה ללב, ועל ידו מתהווה הזמן. ואז הלב מקבל את היום, נותן למעיין את היום הזה שהוא קיבל מהחסדים של אמת, ואז יש עוד יום אחד. ויש הבדל, אומר רבי נחמן, ויש הבדל. יש הבדל בין יום ראשון ליום שני, לשלישי, לשבת, לראש חודש, לחג. אז כל פעם ופעם צריך לברוא את היום בהתאמה למה שצריך. אם זה עכשיו ראש חודש, צריך לתת, לעלות כאלה חסדים של אמת כדי לברוא ראש חודש. לפעמים צריך לברוא דברים אחרים. וכן זה קורה לעולם. שהאיש חסד האמת נותן את החסדים ללב, והלב נותן אותם למעיין, ועל ידי זה רק על ידי זה מתקיים כל העולם כולו. נמצא שעיקר התאבות הזמן, עם השירים והאהבה שיש בין הלב ובמעיין, הכל זה על ידי הקבצן השלישי שמספר כל זאת. כי אם הוא לא היה, אז ממילא לא היה חסדים של אמת, ממילא ללב לא היה זמן, ואז לא היה, העולם היה חלילה נגמר, מסתיים כל העולם. עד כאן זה הסיפור של הקבצן השלישי. בוודאי שאנחנו מרגישים שרבי נחמן הלביש בתוך הסיפור הזה של הלב של המעיין אין סוף סודות ואין סוף חוכמות ויסודות בהנהגה של העולם. אנחנו מרגישים את זה שזה נמצא בתוך הסיפור הזה. והיו הרבה צדיקים שאמרו שזה הסיפור המופלא ביותר, הסיפור של הלב והמעיין. קצת נתחיל להתבונן במשמעויות של הסיפור הזה. מה רבי נחמן, תמיד שאנחנו לומדים את זה, זה כמובן כטיפה מן הים. אבל גם הטיפה מן הים זה הרבה מאוד בשבילנו. אז הלב, בכלליות, הלב מרמז על עם ישראל. למעשה על הלב שלנו. הלב של העולם, עם ישראל זה נקרא הלב של העולם. מכיוון שאנחנו מאוד מאוד משתוקקים אל המעיין. מה זה נקרא המעיין? על מה מרמז עניין המעיין? רבי נחמן אומר, הלב, המעיין נמצא מעל המקום ומעל הזמן. הוא לא חלק מהעולם, אין לו שייכות לעולם. הוא נשפע לעולם, הוא מתגלה לעולם, הוא ממשיך איזושהי בחינה של שפע לעולם, אבל הוא בעצמו לא נמצא בעולם. הלב והמעיין, הקשר בין הלב והמעיין, המרמז רבי נחמן, בפנימיות הדבר, על הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שאומר רבי נחמן, הלב משתוקק תמיד למעיין, הוא מגלה לנו פה יסוד מאוד עמוק. אנחנו, נשמות ישראל, כל אדם יהודי. באמת זה נכון, הדבר הזה נכון על כל הבריאה כולה. אבל יש חילוק גדול מאוד בעוצמת הדבר ובתוקף הדבר, עד כמה שאנחנו, עם ישראל, כל יהודי, הוא חלק מהלב של העולם. ויש לנו השתוקקות מאוד גדולה אל המעיין. המעיין זה שאנחנו נוכל לקבל את האור של הקדוש ברוך הוא. כעיקר השמחה והמקום האמיתי שלנו, המקום המנוחת הנפש שלנו, המקום שבו אנחנו מרגישים הטוב ביותר זה מתי שהאדם היהודי מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שהמעיין משפיע אלינו, שזה האור של השם, ברגע שהמעיין משפיע אלינו, אז אנחנו נמצאים בעולם הזה, אנחנו כבר נמצאים בגן עדן. אבל ברגע שיש הסתרה בין הלב לבין המעיין, שזה בעצם ההסתרה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מיד אנחנו נמצאים בצער גדול מאוד. למעשה, היום יש דבר שהוא הסחורה הכי מבוקשת. מהי הסחורה הכי מבוקשת היום בעולם? יותר מקוקה קולה. אומרים שזה המוצר הכי נמכר. יש איזו סחורה אחת שיותר מבוקשת מקוקה קולה. מה זה? יותר מסיגריות, יותר מכסף, יותר מקוקה קולה. בדיוק. שמחה. חיות. אור פנימי. הלב שלנו, למעשה, כל החיפוש אנחנו מחפשים בעולם, שזה קוקה קולה, סיגריות, לנסוע למקומות, לחוות חוויות, מה השורש הפנימי? האדם חסר לו שמחה, חסר לו את ההרגשה של העושר, של המנוחת הנפש, חסר לו המקום האמיתי שלו, חסר לו בעצם, לאדם חסר המקום האמיתי שלו. מה המקום האמיתי? זה מה שרבי נחמן מגלה לנו את זה, והרבה שיחות, הרבה צדיקים דיברו על זה, בפרט רבי נחמן מגלה לנו, שבעצם המקום היחידי שאדם היהודי מוצא את האושר ואת השמחה שלו, זה באותו מקום שהוא מרגיש חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אבל בעולם יש הטעיה, יש יצרה, שהוא מטעה אותנו. הוא מטעה אותנו בנקודה איכן אנחנו מחפשים את החיות. את השמחה שלנו. הוא מפנה לנו את המבט, הכוונה את הרצונות הפנימיים, לחפש את זה בהצלחות של העולם הזה. אבל אנחנו צריכים לדעת, אין בעיה שאדם, מה שמותר לעשות, להצליח בעולם הזה, אין בזה בעיה. יכול להיות שזה באמת גם התפקיד של האדם בעולם הזה. יש לו תפקיד. אבל צריך לדעת, המקום האמיתי שבו נמצא את מה שאנחנו מחפשים, זה רק במקום אחד. כשיש קשר, יש קשר בחיבור בין הלב ובין המעיין. כשיש את ההרגשה של הקרבה לקדוש ברוך הוא, אז האדם נמצא באמת במקום הכי טוב בעולם. ברגע שיש פירוד, שם מתחילים כל הניסיונות, כל הקשיים של האדם בעולם הזה. לכן, העבודה שלנו זה לחפש את החיבור עם הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא תיקון של הלב ושל המעיין. יש פה נקודה, יש פה יסוד, נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא יכול לברוא את העולם, יכל לברוא את העולם בכל דרך שהוא רוצה. כל יכול. יכל לבחור את כל הדרכים. הקדוש ברוך הוא בחר בדרך מסוימת לברוא את העולם. חז"ל קוראים לזה במדרש, שעלה ברצונו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. מה זה נקרא מידת הדין? מה הכוונה שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידה של הסתרת פנים. העולם, המילה עולם זה מלשון העלמה. יש פה דבר שנעלם. מה נעלם בעולם? הבורא נעלם בעולם. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא נעלם בעולם. כל יהודי ירד לעולם בשביל לרדת להסתרה, שזה נקרא מידת הדין. יש לנו הסתרת פנים. אנחנו לא מוצאים בכל צעד ושעל, אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא. על העתיד לבוא, אז כולם יראו את הקדוש ברוך הוא. עין בעין יראו את הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו, שאנחנו במציאות העבודה, ה-6,000 שנה של הבירור של העבודה, אז המציאות היא מציאות של הסתרת פנים. העבודה שלנו בעולם הזה זה למצוא את הדרכים, את העצות, לפקוע את המסך ולראות את הגילוי שנמצא מאחורי המסך. ובאמת, זו עבודה מאוד מאוד קשה. מדוע זו עבודה קשה? כי היצר הרע מאוד מאוד מבלבל אותנו. אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו לא יודעים איך לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של ההסתרה. לשם כך, אומר הרמח"ל, שהיה אחד מגדולי המקובלים והצדיקים באיטליה, אומר הרמח"ל, בשביל זה אנחנו צריכים הדרכה. אנחנו צריכים הכוונה שמישהו ילמד אותנו איך אנחנו זוכים בתוך ההסתרה, איך אנחנו זוכים לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה. וצריך לדעת שהכל תלוי בהסתכלות בדעת נכונה. זה לא במעשים. יש מעשים, הם חשובים. יש מעשים שהם מאוד חשובים. אבל השורש של התיקון, השורש של ההתחברות, זה הכל לפי הדעת של האדם. כשיש לנו את הדעת הנכונה, אנחנו יכולים להתחבר. כשאין לנו את הדעת הנכונה, לא יעזור שום דבר שנעשה, לא נוכל להתחבר. וזה הצדיקים באים ומלמדים אותנו את היסודות של הדעת הנכונה. וככל שאנחנו זוכים לקבל מהם, להפנים לתוכנו, אנחנו זוכים להבנים את ההבנה ואת ההסתכלות הנכונה, ולדעת את העצות הנכונות, אז אנחנו זוכים לתקן אצלנו את הדעת, ותיקון הדעת בעצמו הוא תיקון החיבור, או יותר נכון תיקון הפירוד. היסוד הראשון בזה, זה שיש מסך, כמו סרט. יש מסך. אבל אנחנו יודעים שכמו בסרט, המציאות האמיתית זה לא מה שרואים על המסך. הסרט הוא איזה שיקוף של עניין אחר לגמרי. הוא משקף לנו איזה משהו אחר לגמרי. אבל מאחורי הסרט, מאחורי המסך, יש מציאות אחרת לגמרי. רואים אדם, על המסך רואים אדם שהוא נראה הכי גיבור בעולם, אבל יכול להיות שבאמת בחיים שלו הוא האדם הכי חלש בעולם. אולי גם הפוך. רואים אדם מאוד רע בסרט, ובאמת בחיים שלו הוא אדם מאוד טוב. מדוע? כי באמת הסרט זה לא המציאות. המציאות זה עניין אחר לגמרי. כך גם, זה משל. הנמשל הוא שגם מה שהעיניים שלנו רואות זה לא האמת. העיניים שלנו לא רואות את האמת. העיניים שלנו רואות את החיצוניות, זה נקרא את החיצוניות של העולם. לכן כתוב, אצל שמואל הנביא כתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, האדם רואה לעיניים, אבל השם רואה ללבב. מה עומק המשמעות? יש מדרגה שנקראת ראייה בעיניים, יש מדרגה שנקראת ראייה בלב. המדרגה של העיניים זה לראות את החיצוניות, המדרגה של העיניים זה לראות את הפנימיות. וצריך לדעת, והיצר הרע רוצה להטעות אותנו הרבה, הרבה מאוד בדבר הזה, בנקודה הזאת. היסוד הראשון זה היסוד הראשון של הדבר לדעת ולדעת ולהבין לדעת ולהבין את הבחירה, העבודה המרכזית, הנקודה המרכזית והשורשית של העבודה ושל הבחירה שלנו בעולם הזה. מהי הנקודה השורשית של כל העבודה שלנו בעולם הזה? העולם הרבה פעמים מצייר לנו מציאות כביכול הקדוש ברוך הוא נפרד מאיתנו. כביכול הוא עזב אותנו. עזב, יש פסוק, עזב אלוקים את הארץ. כביכול הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. לפעמים זה תחושה כללית, אבל יותר מה שקורה אצלנו הרבה פעמים זה תחושה פרטית, באופן פרטי. האדם מרגיש פתאום כביכול הקדוש ברוך הוא אולי כועס עליו, אולי הקדוש ברוך הוא התייאש ממנו, אולי הקדוש ברוך הוא כבר התעצב ממנו, אומר כמה צ'אנסים נתתי לך, ותראה איך אתה נראה, ותראה איך אתה מתנהג, וכן הלאה. זה נקרא נקודת הפירוט שבנפש. אומר רבי נחמן, בספר שנקרא חיים מוהר"ן, אומר דבר מאוד מאוד עמוק. אומר, יותר משהיצר הרע רוצה את העבירות שהאדם עושה, מה הוא רוצה? ליצור פירוט בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. העצבות והייאוש, מה זה עצבות וייאוש? עצבות וייאוש זה פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ליצר הרע יש אין סוף תורות וחוכמות להסביר לבן אדם מדוע הקדוש ברוך הוא כבר התייאש ממנו. והרבה פעמים היצר הרע בא לאדם ואומר לו, תראה, בוא נעשה שיחה גלויה מלב אל לב. אתה לא היית מתייאש מאחד כמוך? אז אדם אומר, כן, אני הייתי מתייאש. אומר, נו, אז גם הקדוש ברוך הוא התייאש ממך. וזה צריך לדעת שיש כלל. באמת, אין כזה דבר ואין כזה מציאות שהקדוש ברוך הוא נפרד או מתייאש מהאדם היהודי. אין מציאות כזאת. גם כשאדם מרגיש שהוא בפירוד הכי גדול או בריחוק הכי גדול, באמת הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, בכל מקום ובכל מצב. אין כזה דבר. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא קבע חוקים. כתוב שהתורה, זה היו החוקים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. החוק הראשון שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאת העולם, הוא אומר, לא משנה מה יהיה, לא משנה אדם לאן הוא יגיע, אדם יהודי לאן הוא יגיע, אני לא נפרד מהאדם. הקדוש ברוך הוא באמת לעמיתה, צריך לדעת, הוא גם לא יכול להיפרד מאיתנו. למה הוא לא יכול להיפרד מאיתנו? בואו נגיד את זה בדרך של דוגמה ומשל. נניח שאדם אומר, תשמע, אני הולך לקנות עכשיו משהו במכולת, אבל אני צריך רק להביא שתי שקיות חלב. תשמע, אני צריך לסחוב את שתי הידיים. אני יכול להביא את זה ביד אחת. מספיק לי יד ימין. אני אשאיר את יד שמאל בבית. חבל לי, בשביל מה לסחוב אותה? זה כבד. כל איבר זה כבד. אני אשאיר את היד שמאל בבית. אני אלך רק עם היד ימין. זה מספיק להביא שתי שקיות חלב. אם אדם יגיד כזה דבר, מה נגיד עליו? הוא משוגע. זה שיגעון להגיד כזה דבר, נכון? מדוע? כי אדם לא יכול להיפרד מעצמו. זה אדם עם האיברים שלו, זה דבר אחד. אך אחד לא יכול להיפרד. מה אומר הזוהר הקדוש? קודש הבריחו, אורייתא וישראל, חד. זה הכל אחד. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להיפרד מאיתנו. זה כביכול הוא נפרד מעצמו. הוא לא יכול להיפרד מעצמו. אלא מה? אבל בכל אופן, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שכביכול יש ניסיון כזה. כביכול יש איזה ניסיון של ההרגשה של פירוד. אומרים הצדיקים, ורבי נחמן הרבה דיבר על הדבר הזה, אומר, זה עצמו הניסיון והעבודה והבחירה שלנו בעולם הזה. להבין ולהתבונן שמה שנראה בעיניים שלנו, או שמה שמורגש בלב שלנו, כביכול יש פה פירוד, באמת אין פה שום פירוד. מדוע? כי אין כזה מציאות של פירוד. רק מה? נראה בעיניים של האדם. אומר רבי נחמן, זה עצמו הנקודה של הבחירה של האדם. להבין, קודם כל להתחיל להבין בדעת, אחר כך נראה מה צריך לעשות כדי לחיות את זה ולהשיב את זה יותר ויותר להרגשת הלב. אבל שנדע, שנבין, קודם כל נבין את הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא נפרד מהאדם היהודי לעולם. ידוע, יש ממרה מאוד ידועה מרבי נחמן, אין שום יוש בעולם כלל. אז מישהו בא אליי לפני כמה חודשים ואמר לי, אתה יודע, התורה של רבי נחמן מאוד מוצאת חן בעיניי, אבל דבר אחד אני לא מבין. רבי נחמן אמר שאין שום יוש בעולם כלל. הוא אמר לי, תראה, אני מציע לך הצעה. בוא תצא קצת לרחוב, הוא חשב שאני כל היום חי באיזה מגדל. הוא אמר, תצא קצת לרחוב, תדבר עם בני אדם, תגיד לי אתה אם יש יוש או אין יוש. איך הוא אומר שאין שום יוש בעולם כלל? אמרתי לו, תראה, אני לא צריך לצאת לרחוב, אני נמצא שם, אני יודע שיש יוש בעולם. יש היום הרבה יוש בעולם. אז הוא אמר לי, אז איך רבי נחמן אומר שאין שום יוש בעולם כלל? אמרתי לו, אתה צריך להבין למה הוא התכוון. הוא לא התכוון שאנשים לא מתייאשים. זה מציאות, אנחנו רואים שאנשים מתייאשים. אמרתי לו, אצל הקדוש ברוך הוא אין שום יוש בעולם כלל מהאדם היהודי. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו. וזה, את הנקודה הזאת, זה העבודה שלנו כל ימי חיינו, להבין שבכל רגע וברגע, בעצם יש ניסיון של פירוד, ואנחנו צריכים להגיע לנקודה של החיבור. הזכרנו, לפני כמה שבועות הזכרנו, יש מעשה שמובא בגמרא, בסוף גמרא שנקרא מסכת מכות, בסוף הגמרא שם מובא מעשה, שהיה בארבעה מחכמי ישראל, שאחרי חורבן בית המקדש השני, הלכו והגיעו להר הבית. ואז הם ראו שועל יוצא מקודש הקודשים. ושלושה מתוך ארבעה חכמים התחילו לפקוט. רבן שמעון בן גמליאל, רבי אלעזר, רבי טרפון התחילו לפקוט. היה איתם גם רבי עקיבא. רבי עקיבא היה משחק. הוא ראה את השועל יוצא מקודש הקודשים. אז הוא התחיל לצחוק, רבי עקיבא. שאלו אותו, אמרו לו, עקיבא, היו חברים שלו, אמרו לו, עקיבא, על כזה דבר צוחקים? הוא אמר להם, אני לא מבין, למה אתם בוכים? אמרו לו, זה שאלה למה אנחנו בוכים? המקום שכתוב בו, עזר הקרב מות יומת, לאף אדם אסור היה להיכנס, לקודש הקודשים. עכשיו אנחנו רואים שועל, חיית מאה יוצאת ממנו, אז זה לא סיבה לפקוד? אמר להם, ועל זה אני צוחק. אמרו לו, עקיבא, תסביר לנו, מה כוונתך? אמר להם, הרי כתוב, יש פסוק שאומר, הפסוק מנבא, הכתוב הזה נמצא בנביא זכריה, והנביא זכריה ניבא על החורבן, ואמר, על המקום שעזר הקרב מות יומת, שואלים יולכו בו. אז הנביא זכריה ניבא, שעתידים שואלים ללכת במקום הזה של קודש הקודשים. הוא אמר, אבל יש עוד נבואה, נבואה של נביא אחר בשם אוריה, ואוריה ניבא, עוד ישבו סקנים וסקנות בירושלים, בחוצות ירושלים. אמר להם, עד שלא ראיתי את הנבואה הראשונה מתקיימת, השואלים הלכו בו, לא חיכיתי שתתקיים הנבואה השנייה. עכשיו, שהתקיימה הנבואה הראשונה, אתה רואה, הנה ראיה, אומר להם רבי עקיבא, ראיה שהנבואות מתקיימות. עכשיו, שהתקיימה הנבואה הראשונה, אני כבר מחכה לנבואה השנייה. ועל כך אני משחק, שאני יודע שבאמת עוד מעט זה יקרה. זה, בפשטות, זה הסיבה בפשטות שרבי עקיבא היה משחק. אבל באמת, יש לזה עוד פירוש, מאוד מאוד עמוק. רבי עקיבא ראה את התיאטרון של העולם. וזה הסוד, זה נקרא, הגמרא לא אומרת שרבי עקיבא היה צוחק, אלא רבי עקיבא היה שוחק. יש הבדל בין צחוק לבין שחוק. וכתוב אומר רבנו אריה הקדוש שמסביר את ההבדל בין צחוק לבין שחוק. לכן כתוב שלעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. לא צחוק פינו, אלא שחוק פינו. צחוק ושחוק זה לא אותו דבר. בהמשך נסביר קצת מה ההבדל בין זה. רבי עקיבא אמר, כשאני רואה את השועל יוצא מהקודש הקודשים, אני יודע את הסוד, שזה נקרא סוד התיאטרון, או סוד המסך. מה הכוונה? אומר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, יש סוד. בקבלה יש סוד שנקרא סוד השועל. השועל מורכב מאותיות שין עין למד וב. ובקבלה מובא שהשין עין והלמד וב, זה נקרא סדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בכל העולם ובכל הבריאה. זה סודות בקבלה, שין עין למד וב. אמר להם רבי עקיבא, מה אתם ראיתם יוצא מקודש הקודשים? אתם ראיתם חיה טמאה יוצאת מקודש הקודשים. מה אני ראיתי? גם ראיתי את החיה, אבל ראיתי איך בחיה הזאת מסתתר השין עין למד וב של אורות הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם ואין עוד מלבדו. ומה זה אומר הלכה למעשה? שהעיניים שלנו רואות, בעיניים שלנו אנחנו רואים מעצמות, נשיאים, עוצמו וכוח, וכל זה, על זה היה מצחק רבי עקיבא. מדוע? כי רבי עקיבא ידע שזה נקרא התיאטרון של העולם. כביכול, נשיא ארצות הברית, נתניהו, נשיא איראן, אלה קובעים בעולם. רבי עקיבא היה צוחק על ההסתכלות הזאת, כי הוא ידע שמחורבן בית המקדש, אחרי חורבן בית המקדש, התלבשה כל ההנהגה, כל הסדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, התלבש בתוך חיות טמאות. זה מה שכתוב בפסוק, לב מלכים ורוזנים ביד השם. פירוש הדבר שבאמת אין שום מעשה שנעשה בעולם, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, שזה לא הקדוש ברוך הוא. אלא מאז חורבן בית המקדש, השנה 1947 שנים לחורבן בית המקדש, מחורבן בית המקדש עד עכשיו, כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעצמו מתלבשת בתוך תחפושות, בתוך הסתרות. כביכול יש כוחות בעולם. ובאמת, אומר הפסוק, לב מלאכים ורוזנים ביד השם, אין אף אחד שעושה תנועה אחת וקובע דבר אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא. וזה היה, על זה היה משחק רבי עקיבא. היה משחק על ההטעיה של העולם. כביכול אתם רואים פה מציאות. אתם רואים פה של מציאות של שואלים הלכו בו. שאתם רואים כביכול כוחות של הרע, כוחות של היצר, כוחות של תומה, שולטים בעולם. אין מציאות כזאת. אלא כל זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. מדוע? מדוע נעשה כזה מציאות? אומר להם רבי עקיבא, כל זה זה בשבילנו. זה הניסיון שלנו. כשהיה בית המקדש, לא הצלחנו. נכשלנו בניסיונות של זמן תקופת בית המקדש. מיד הקדוש ברוך הוא החליף את ההנהגה, התחיל זמן של גלות. מהי ההנהגה של הגלות? ההנהגה היא של הגלות שיש מציאות של הסתרת פנים. המציאות של הסתרת פנים מאוד גדולה, והעבודה שלנו זה לפקוע את המסכים של ההסתרה, ולראות שבאמת לעמיתה אין עוד מלבדו. זו העבודה שלנו. בזמן בית המקדש היו רואים את זה בגלוי. בזמן החורבן זה אותו דבר. אין הבדל בהנהגה של הקדוש ברוך הוא בין הגלות לזמן בית המקדש. ההבדל הוא רק בנקודה אחת, שבזמן בית המקדש הכל היה בהתגליה. עכשיו בזמן החורבן זה הכל בהתקסיה. הכל זה בהסתרה. העבודה שלנו זה לפקוע את המסכים ולראות את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בתוך המסכים האלה. אומר רבי נחמן, שבאמת, אז אם כל המלאכים וכל העוצמות לא קובעים בעולם, אז מי כן קובע בעולם? אז מה כן קובע בעולם? אומר רבי נחמן, יהודי שעומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ובפרט אם הוא זוכה שהתפילה, הדיבור יבוא מעומק הלב, באותו רגע בעצם הוא יכול לסובב את כל כדור הארץ. כל המאורעות שקורים בעולם, שמה שנראה לנו לעיניים, כביכול, שיש פה כוחות שפועלים, אנחנו צריכים לדעת מי הוא הכוח הפועל באמת. מי הכוח הפועל באמת? האדם היהודי. האדם היהודי הפשוט, שיש לו את המנהג לדבר עם הקדוש ברוך הוא, באמת בדיבור הזה, בפרט שהדיבור בא מעומק הלב, באותו רגע אנחנו משנים את כל המאורעות של העולם. עכשיו כל העולם מזדעזע ומפחד ושומעים, יש הסכמים, יש דאעש, יש חיזבאללה, יש חמאס, יש כל מיני מאורעות סביבנו. אם אנחנו נשים לב, נסתכל טוב, ברוך השם, כל זה סביב גבולות ארץ ישראל. לארץ ישראל זה לא מתקרב. אנחנו יכולים לגרום שזה לעולם גם לא יגיע לארץ ישראל. מדוע? כי באמת מי שקובע את מציאות העולם זה רק אנחנו. אנחנו היחידים שקובעים את מציאות העולם. איך? על ידי ההתחזקות שלנו, בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, בתפילה, מתעוררים, להתקרב לקדוש ברוך הוא, באמת הקדוש ברוך הוא יראה לנו איך הוא עושה בשבילנו את כל העבודה. יש, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לנצח את האויבים שלנו, יש גם בזה כמה דרכים. בכל שיהיה מלחמה, ואנחנו ננצח. אבל יש דרך יותר טובה. הקדוש ברוך הוא אומר, למה שאני אטריח אתכם בכלל להילחם? אתם תלכו בעזרת השם, תלכו להתפלל, ללמוד תורה, להתבודד, תשתדלו לעשות חסדים אחד עם השני. אתם תראו את כל מלחמת גוג ומגוג דרך המסך. יראו לכם אתרים, יהיה עוד מעט אתר, אתר שנקרא מלחמת גוג ומגוג. הכל נראה את זה סביבנו. אנחנו יכולים על ידי ההתחזקות שלנו בעצם להרחיק את הכל מאיתנו. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו את המלחמות. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את ההתקרבות אליו. וזה צריך לדעת. כלל ראשון בדבר הזה. דבר ראשון אמרנו שבאמת קודם כל צריך לדעת הקדוש ברוך הוא לא מתייאש לעולם משום אדם. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש משום אדם יהודי לעולם. זה נקודה ראשונה. והנקודה השנייה זה שאנחנו צריכים לדעת שהכל נקבע בעולם לפי התפילות של עם ישראל. ברגע שאנחנו מתחזקים, כל יהודי מתחזק בתפילה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, באותו רגע הוא מסובב את כל כדור הארץ. הכל מסתובב מכוח התפילות שלנו. זה מה שאומר רבי נחמן, הלב משתוקק למעיין. ברגע שאנחנו באים לנקודת ההשתוקקות, להבין מה זה נקודת ההשתוקקות, זה להבין שבאמת מה שחסר לנו, לעם ישראל, מה שחסר לכל יהודי, נכון שיש דברים בעולם הזה שאנחנו צריכים לעשות, צריכים להשלים, וצריכים לתקן. אמת, זה הכל אמת ונכון, אבל צריך לדעת את הנקודה הפנימית של כל המאורעות, של כל ההסתובבות, של כל מציאות העולם. הנקודה הפנימית היא הלב משתוקק אל המעיין. הלב שלנו משתוקק אל האור של הקדוש ברוך הוא. להרגיש את החיות, את השמחה, את הקשר. השורש, אומר רבי נחמן מברסלב, יסוד מאוד גדול. ועוד מעט ילמדו את היסוד הזה בכל האוניברסיטאות. היום אנשים מחפשים, כמו שאמרנו קודם, שמחה, חיות, עושר. אומר רבי נחמן, מה השורש השמחה? הכל השמחה. מה השורש של השמחה? ברגע שאדם יודע שהוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, לאט לאט האדם מגלה בתוכו את האושר ואת השמחה. השורש של העצבות זה נקודת הפירוד. ברגע שאנחנו זוכים להגיע לנקודה, לחפש את הדרך של החיבור, באותו רגע אנחנו זוכים להגיע לקשר בין הלב ובין המעיין, אנחנו מרגישים במקום אחר לגמרי. לכן היסוד הראשון של ההתחברות בין הלב ובין המעיין זה הדרך שנדע את הכוח הגדול שיש לנו. יש לנו כוח עצום. יש עכשיו, המעצמות הבטיחו לאיראן שהם יגנו על הכורים הגרעיניים. אז נבלו בארץ מזה. אבל הם לא יודעים, זה מילתא דבדיחותא. זה בדיחה הדבר הזה. יעמדו כמה חסידי ברסלב בשדה, התפללו מעומק הלב, פתאום יהיה להם שם כל מיני תקלות בכורים הגרעיניים. הכל יתחיל להתפוצץ להם שם. האמת שאנחנו גם לא רוצים שיתפוצץ להם הקורים הגרעינים. באמת יש דבר יותר גדול. ונזכה לחזור בתשובה, אתם יודעים מה יקרה להם? הם גם יחזרו בתשובה. מה? אז הנשיא איראן ישלח מברק לנתניהו, אם יהיה, למשל יום אחד יהיה יום, אם נתניהו יקבע, 5 דקות של התבודדות, כל אזרחי ישראל חייבים לעשות התבודדות. מ-10 בבוקר עד 10:05. חייבים כל ישראל, זהו, כל התעשייה נעצרת, כולם עושים רק 5 דקות התבודדות. אתם יודעים מה קורה? נניח שזה יהיה מ-10 עד 10:05. ב-10:07 נתניהו מקבל מברק מנשיא איראן. נשיא איראן אומר לו, תשמע, נתניהו, אני עושה תשובה, אני מבקש סליחה על כל המחשבות הרעות שחשבתי על ישראל, והשלב הראשון של התשובה הזה, אני כבר שולח אליך, זה יגיע לך היום בערב, 2 מטוסים מלאים דולרים, תחלק לעניי ארץ ישראל. אבל אני כבר הולך לעשות תוכנית של תשובה. אני רוצה לחזור בתשובה שלמה. אנחנו צריכים לדעת, כל העולם זה ההתחזקות שלנו, זה התפילות שלנו. אז קודם כל צריך להבין את זה, צריך להבין את זה בדעת שלנו. שלא נתבלבל ממה שהעיניים שלנו רואות. העיניים שלנו רואות תרמית. העיניים שלנו רואות שקר. זה לא רואות את האמת. לכן, הנקודה, העבודה, זה להתחבר עם האמונה הפנימית, לדעת כל הקדוש ברוך הוא את הכל עושה בשבילנו. גם שקורים דברים חלילה לא נעימים, זה גם כן רק בשבילנו, בשביל שנתעורר ונתחזק. אז זה היסוד הראשון בחיבור בין הלב והמעיין. אבל פה אומר רבי נחמן עוד נקודה מאוד מאוד עמוקה. אומר שהזמן, צריך לברוא את הזמן. אם יהיה זמן, נלמד מה זה סוד בריאת הזמן. אז יש בזה סוד מאוד גדול, שזה מובא הרבה בספרי הקבלה, שזה נקרא סוד בריאת הזמן. אבל אומר רבי נחמן, איך נברא הזמן? איך הזמן נברא? אומר פה, על ידי שעושים חסד של אמת. החסדים של האמת, הם בורים את העולם. כל יהודי שעושה חסד אמיתי, באותו רגע הוא בורא את העולם. אז יש בזה סוד מאוד גדול בקבלה, בדבר הזה. אבל אנחנו צריכים להבין, מה זה נקרא חסד של אמת? מה? זה דוגמה לחסד של אמת. לא, יש עוד. יש חסד, ודאי שיש עוד חסדים של אמת. ברגע שאדם עושה, נסביר קצת את הנקודה הזאת. מה זה חסד של אמת? יש, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא למעשה, בעם ישראל, אתם יודעים כמה נשמות הוא ברא בעם ישראל? בתחילת הבריאה? כמה נשמות היו בעם ישראל בתחילת הבריאה? נשמה אחת. בסך הכל יש נשמה אחת. את הנשמה הזאת הוא חילק לפרטים. זה כתוב בספרי המקובלים. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא נשמה אחת? אנחנו רואים פה הרבה נשמות, הרבה אנשים. ואדרבה, וכתוב גם בספרים שיש הרבה נשמות. אלא באמת בשורש שלנו, בשורש הפנימי שלנו, באמת, כל עם ישראל זה נשמה אחת. מה זה אומר הלכה למעשה הדבר הזה? שיש בתוך הפנימיות שלנו נקודה של אהבת ישראל כל כך גדולה, כל כך עצומה, ואנחנו לא יודעים עד כמה אהבת ישראל יש בתוכנו. מדוע אנחנו לא יודעים? לא שזה לא קיים בתוכנו. זה קיים בתוכנו. אנחנו גם לא צריכים להמשיך את אהבת ישראל מבחוץ. אנחנו צריכים לגלות אותה בתוכנו. יש מסכים ולבושים שמסתירים מאיתנו את הנקודה של אהבת ישראל. העבודה שלנו זה לגלות את אהבת ישראל שיש בתוכנו. והקדוש ברוך הוא מקפיד יותר מכל התורה ומכל המצוות על הדרך הזאת. לגלות את אהבת ישראל שבתוכנו. לכן, אומרים חז"ל בדקו מה הסיבה העמוקה והפנימית שנחרב בית המקדש השני. אנחנו 1947 שנים אחרי החורבן. על מה ולמה נחרב החורבן? מה אומרים לנו חז"ל? שימו לב, לא על עבירות של גניבה, לא רצח. ועל מה הם אומרים? שנאת חינם. שימו לב עד כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הנקודה הזאת של אהבה, של אהבת ישראל. מה העבודה שלנו לתקן את השורש של החורבן? זה לגלות את אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? מה זה נקרא אהבת חינם? כתוב, או מסבירים תלמידי רבנו אר"י הקדוש, שבשעה שאדם זוכה לגלות את האהבה שבעצם נבראה בתוכו, מצד הבריאה, לא מצד איזושהי מחשבה, מצד איזשהו אינטרס, זה בעצם הבריאה קיים בתוכנו, אהבת ישראל כל כך עצומה וכל כך שלמה, שאנחנו צריכים לגלות את האהבה הזאת שבתוכנו. השאלה, החיפוש שלנו זה, איך אנחנו זוכים ללכת בדרך שאנחנו מגלים את האהבה הזאת שנמצאת בתוכנו. וכשנזכה ללכת בדרך הזאת, בזה אנחנו מתקנים את השורש של חורבן בית המקדש. וזה מה שאומר פה, זה היסוד של חסד של אמת. אהבת חינם זה חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? אני עושה חסד שאין לי שום נקודה, שום אינטרס לקבל משהו על החסד הזה. מדוע? כי כל המהות הפנימית שלי רוצה לעשות את החסד הזה. וזה אהבת חינם שקיימת בתוכנו. לכן, כשאנחנו מתבוננים בעניין של חורבן בית המקדש, שחז"ל גילו לנו שזה שנאת חינם, אנחנו צריכים לחפש ולגלות איך זוכים להגיע למדרגה או לגילוי, למקום הזה שנקרא אהבת חינם. אז היסוד הראשון שצריך לדעת, אהבת חינם קיימת בתוכנו. מה זה אהבת חינם? זה שאדם נותן לשני מעצם האהבה עצמה. זאת אומרת, אני לא מצפה לקבל משהו על זה, אלא אני כל כך אוהב את השני, שעצם העובדה שאני אוהב אותו, אני צריך לתת לו. לא בגלל שאני צריך לקבל. האהבה גורמת שאני חייב לתת לו. על זה חז"ל אמרו משל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. מדוע הפרה רוצה להניק? יש, הייתי, שמעתי בשם אחד הפוסקים הגדולים, זה היה שאלה בהלכה. הפרה, ברגע שהתינים שלה מלאים חלב, יש לה צער גדול מאוד. היא חייבת להוציא את החלב הזה. היא חייבת, יש לה מציאות שהיא חייבת לתת. כך, זה משל. הנמשל הוא שאהבת ישראל, כשזוכים להגיע למקום הזה, היא כל כך מלאה בתוכנו, היא כל כך שלמה בתוכנו, שהיא מכריחה אותנו לתת. אנחנו נרצה לתת לשם הנתינה, בלי שום עניין של קבלה. וזה נקרא אהבת חינם. אבל כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אם האדם קצת אמיתי עם עצמו, הוא רואה כמה אנחנו רחוקים מהמקום הזה. אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהמקום של הנתינה, שהיא תהיה נתינה של חסד אמת. חסד אמת בלי שום רצון לקבל. אבל יסוד ראשון צריך לדעת, אפשר להגיע, זה קיים ואפשר להגיע לזה. אנחנו צריכים לדעת איך להגיע לזה, זה כן. אבל אנחנו צריכים לדעת, לפני שאנחנו מתחילים לראות איך להגיע לזה, קודם כל צריך לדעת. המצב הזה קיים ואפשר להגיע אליו. הרבה פעמים שאנחנו מדברים על הנושא הזה, אני מספר סיפור, שסיפר לי את אחד מהצדיקים הגדולים בדור שלנו, קוראים לו האדמו"ר, הוא האדמו"ר מפוריסוב. זה סיפור שהוא סיפר לי באופן אישי את הסיפור הזה. היה בירושלים, נפטר לפני בערך 25 שנה, 30 שנה, נפטר צדיק מאוד גדול, היה אחד מלמד ואב צדיקים. קראו לצדיק הזה, קראו רב אברום אהרונוביץ'. נכתב עליו ספר, על החיים שלו, שנקרא אברהם עבד השם. האדמו"ר מפוריסוב, שהייתי מאוד קרוב אליו, הוא היה מאוד מאוד מיודד עם רב אברום, עם הצדיק הזה. הוא סיפר לי כמה סיפורים על רב אברום. סיפור אחד, אני אספר לכם סיפור שהוא סיפר לי על רב אברום, שהסיפור הזה הוא בעצמו מכיר, יודע אישית את הסיפור הזה. שרב אברום היה קצת מבוגר, רב אברום היה קצת אדם מבוגר, אז הוא חלה, ולקחו אותו לבית חולים. זה היה בשערי צדק בירושלים. לקחו אותו לבית חולים. אחרי יומיים, שלושה שהוא היה בבית חולים, הכניסו לחדר שלו, בחור צעיר, בן 28, שלא עלינו ולא על כל ישראל, גילו לו נמק ברגל. נמק ברגל שהיה במדרגה כזאת שהיו חייבים לקרות, היו חייבים לקרות לבחור את הרגל. כדי להציל את החיים שלו, היו חייבים לקרות לו את הרגל. כמובן שהמשפחה והבחור שמעו את זה, זה צער גדול מאוד. הם בחו בחדר, ששמעו שאין מה לעשות, חייבים לקרות. היה שם צער מאוד גדול. עברו כמה ימים, והתכננו לקראת הניתוח, ופתאום ראו נס, דבר שזה פילי. על פי הטבע, לא יכול להיות כזה דבר. מה קרה? הבחור החלים. לאט לאט, הרגע שלו בדרך פילית מאוד, החלימה. הנמק עבר. אבל מה ראו? בד בבד, מה ראו? הנמק, פתאום לרב אברום יש נמק ברגל. פתאום זה הגיע המצב שהיו צריכים לקרות לו את הרגל. לרב אברום היו צריכים לקרות את הרגל. היו איתו תלמידים שלו. היו תלמידים איתו. הם הבינו שזה דבר לא מקרי. הם הבינו שזה דבר לא מקרי. אמרו לו, רב אברום, מה קרה פה? בוא תסביר לנו מה קרה פה. המחלה לא הולכת מדלקת ממיטה לביטה. נמק לא הולך ומדלק ממיטה לביטה. אמר להם, רב אברום, אני אגיד לכם. אגיד לכם בפשטות. הבחור הזה הוא בחור בן 28, כל החיים לפניו. ראיתי כזה צער, ומאוד מובן. הוא צריך את שני הרגליים. אני אדם מבוגר. מה אני צריך את שני הרגליים? אמרתי לקדוש ברוך הוא, ברחמנות על הבחור הזה. תיקח את הנמק, צריך שיהיה נמק, קח את הנמק, תביא לי אותו. אמר, רצון ירעב יעשה? הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה של רב אברום. הנמק עבר אליו ובאמת קרתו לו את הרגל. כמה שנים לפני שהוא נפטר, קרתו לו את הרגל. איך אדם יכול לעשות, אם נתבונן בדבר הזה, נשאל את השאלה, איך אדם יכול לעשות כזה דבר? הוא הסביר לנו, כן, הבחור צעיר, אני אדם מבוגר. אבל אנחנו יודעים רק שאדם יקבל על עצמו את כל האיסורים האלה, זה דבר נורא מאוד, מי יכול לעשות את זה? זה דוגמה הייתה לאהבת חינם שיש. יש כזאת מדרגה, אצל צדיקים גדולים, יש כזאת מדרגה שהם מוכנים לקבל על עצמם, זה במציאות הטבעית, הפנימית שלהם. הם מוכנים לקבל על עצמם את כל האיסורים שבעולם, ובלבד שהם יעשו חסד עם השני. זה העבודה שלנו לגלות איך זוכים להגיע למקום הזה שנקרא אהבת חינם. לדבר על זה זה דבר מאוד יפה. זה רעיון יפה, זה גם מציאות אמיתית. אבל השאלה היא איך אנחנו זוכים להגיע לנקודה הזאת של אהבת חינם. אומר, רבי נחמן מברסלב אמר תורה, שמובאת בליקוטי מוהר"ן, בתורה רשפי ב'. ורבי נחמן אמר על התורה הזאת, שזו התורה הכי חשובה שצריך ללכת איתה עד ביאת משיח צדקנו. וזה, לכאורה, יש כאלה תורות, כאלה רעיונות נשגבים בליקוטי מוהר"ן, ולא על שום תורה הוא לא אמר את מה שהוא אמר על התורה הזאת. רשפי ב'. התורה הזאת יש בה כמה וכמה יסודות. אנחנו נראה נקודה אחת. אומר רבי נחמן בתורה רשפי ב', וצריך ללמד, צריך האדם ללמד זכות, ולראות נקודה טובה בכל אדם, בעצמו ובכל אדם, ואז הוא אומר ומדגיש, ואפילו מישהו רשע גמור, עדיין צריך לחפש בו נקודה טובה וללמד עליו זכות. צריך להבין, מה הכוונה ללמד זכות ולמצוא נקודה טובה אפילו במישהו רשע גמור? אומר רבי נחמן, אומר לנו פה יסוד מאוד מאוד גדול. הדבר הראשון, אומר רבי נחמן, כדי להגיע לאהבה הזאת שאמרנו שהיא קיימת והיא נמצאת, אהבת חינם, כדי להגיע אליה, והיא תיקון הגלות, היא תיקון חורבן בית המקדש, אומר רבי נחמן, אני למד אתכם את הדרך ואת העצה. מהי הדרך והעצה? צריך לעשות פעולות כדי להגיע לאהבת חינם. מהי הפעולה שצריך לעשות כדי להגיע לאהבת חינם? אומר, כף זכות. עין טובה ולימוד זכות. אבל אנחנו צריכים להבין, מה זה נקרא לימוד זכות? מה הכוונה ללמד זכות? יש פה שתי דברים, למצוא נקודה טובה וללמד זכות. באמת זה שתי פרטים, זה שתי נקודות. מה זה נקרא עין טובה ולימוד זכות? אומר רבי נחמן, אנחנו רואים אדם שמתנהג לא בסדר. עכשיו, יש פה איזה בן אדם, רובן, גונב. יש לו תכונה, הוא גונב. או הוא רגיל להרביץ לאחרים, או לפגוע באחרים. אז מה זה ללמד זכות? נגיד שלגנוב זה לא כל כך נורא? זה לא אמת. זה לא נקרא ללמד זכות. לגנוב זה דבר נורא. לפגוע באחרים זה דבר נורא. אי אפשר ללמד זכות כשאנחנו אומרים על דברים שליליים שהם לא כל כך שליליים. לא, דבר שלילי הוא דבר שלילי. אז אי אפשר, זה לא זה נקודת הלימוד זכות. אומר לנו רבי נחמן, לא, הלימוד זכות הוא נקודה אחרת. הלימוד זכות היא להתבונן שהאדם שמתנהג כמו שהוא מתנהג, הוא לא כל כך אשם בזה שהוא מתנהג ככה. מדוע הוא לא אשם? אנחנו לא אמרנו אם הוא אשם ב-80%, ב-70%, ב-50%. אנחנו לא מסתכלים על זה. יש אנשים שהולכים הרבה שנים עם הדבר הזה, הם יכולים גם להגיע ולראות עד בכמה אחוזים הוא לא אשם. משיח יראה את הנקודה הכי אמיתית שבעולם, ומה משיח יגיד לקדוש ברוך הוא? שהם לא אשמים בכלל. שלא אשמים בכלל. אבל אנחנו עוד לא אוחזים, זו מדרגה מאוד גבוהה, להגיד על כל נשמות ישראל שהם לא אשמים בכלל. זה אומר אחד מגדולי החסידות, רבי צדוק, איך משיח יגאל את העולם, בזה שהוא יבוא בטענה אמיתית אל הקדוש ברוך הוא, יגיד לקדוש ברוך הוא, הם לא אשמים. אנחנו, זה מדרגת משיח. אנחנו עדיין לא שם. מה כן העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לראות עד כמה, להתחיל ללמוד, לראות איך נסיבות החיים של האדם הובילו אותו למציאות שבה הוא נמצא. בן אדם גדל, איפה שהוא גדל, עבר עליו מה שעבר עליו, חווה את מה שהוא חווה. היום אדם נניח הוא בגיל 20, 25, האם הוא מתנהג, האם האדם הזה מתנהג לפי הבחירה שיש לו ברגע זה, או שבעצם 25 שנה בעצם רבוצות אצלו על הגב, והרבה הרבה מובילים אותו לכל דבר ודבר שהוא עושה. בוודאי, קצת דעת, בוודאי כל אחד מבין. איפה שאדם גדל, איך שהוא התחנך, מה שהוא התרגל, בוודאי שזה הולך איתו. זה לשנות טבעים, לשנות הרגלים, זה הדבר הכי קשה בעולם. אין דבר יותר קשה מזה. ואז אנחנו מסתכלים על בן אדם שמתנהג לא בסדר, ואנחנו מסתכלים על זה שהוא לא כל כך אשם בדבר הזה שהוא מתנהג איך שהוא מתנהג, זה נקרא לימוד זכות אמיתי, כי זה אמת, הוא באמת לא כל כך אשם בדבר הזה. ואז אנחנו מקיימים עצה שאומר רבי נחמן ללמד זכות, אבל בעצם לפני רבי נחמן כבר אמרו לנו את זה קודם, חזל מפורש. מה חזל אומרים לנו? לעולם הווה דן כל האדם לכף זכות. שימו לב, חזל אומרים לנו, אתה תמיד צריך ללכת עם נקודה של לימוד זכות. אז מישהו אמר לי, תראה, אבל אם הוא בכל אופן, בסדר, אולי 40% הוא אשם, לא אשם, אבל 60% הוא אשם. אז באמת הוא כן נקרא אשם. אמרתי לו, מה אכפת לך? מה זה העניין שלנו? צריך לדעת, אנחנו לא שופטים, אנחנו לא דיינים. המשפט הוא לאלוקי יעקב, הקדוש ברוך הוא כבר יודע איך לשפוט את העולם ולדון את העולם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו דבר אחר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם, אנחנו, צריכים להסתכל אחד על השני בכף זכות, בלימוד זכות. מה יהיה המשפט של האדם? זה לא העניין שלנו. אם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מינוי להיות דיינים, אז אנחנו נהיה דיינים. אבל זה לא העניין שלנו להיות דיינים. העניין שלנו זה עניין אחר לגמרי. העניין שלנו זה ללמוד להסתכל על כל אדם, לעולם הווה דן כל האדם לכף זכות. אומר רבי נחמן, מה זה כל האדם? אפילו מישהו רשע גמור. אפילו מי שנראה בעיניים שלנו כרשע גמור, בוא תסתכל איפה הוא גדל, מה עבר עליו. וזה עוד מה שעוד אפשר להסתכל. אבל אני ידוע, בספרי קבלה יש ספר שנקרא שער הגלגולים של רבנו אריה הקדוש. ורבנו אריה הקדוש מסביר בשער הגלגולים שבאמת לכל אדם ואדם יש שורש רוחני מאוד מאוד עמוק ונסתר שאנחנו בכלל לא יודעים אותו. ויש נשמות, כתוב בשער הגלגולים, יש נשמות שמצד הבריאה שלהם יש להם ניסיונות וטבעים מאוד מאוד קשים. זה לא קשור אליהם. מסכנים, נתנו להם עבודה קשה. עוד לפני שבכלל הם באו לעולם, כבר קבעו להם כאלה דברים קשים שהם יצטרכו לעבור. כשאנחנו גם מוסיפים את הנקודה הזאת, לאט לאט אנחנו יכולים לראות שבאמת האדם לא כל כך אשם בזה. העניין של הצדיקים הגדולים, זה, אנחנו אומרים, זה עבודתם של צדיקים גדולים. זה להסתכל, שנזכה לראות בעומק, בפנימיות הדבר, מה נוכל להגיד? אנחנו לא נוכל להגיד את זה. אומר רבי צדוק, זה משיח צדקנו, יוכל להגיד לקדוש ברוך הוא. מה הוא יגיד לקדוש ברוך הוא? הם לא אשמים בכלל. מה אתה רוצה מהם? וברגע שהמשיח ייתן את זה, הוא יהיה במקום שהוא באמת יראה את זה, באותו רגע תהיה הגאולה. מי יבשר על הגאולה? מי עתיד לבשר לנו על הגאולה? מי? אליהו הנביא. אליהו הנביא, הוא מכין את הגאולה. אחד המכינים של הגאולה זה אליהו הנביא. לפני הרבה שנים, אז שאליהו הנביא עד היה בחייו, היה ניסיון מאוד גדול בעם ישראל. היה ניסיון, אז היצר הרע, מה היה? עבודת הבעל. סוג של עבודה זרה, אנחנו לא מכירים את היצר הרע הזה. אבל היה סוג של ניסיון של עבודת הבעל. אז אליהו הנביא אמר לנביאי הבעל, אתם יודעים מה, אתם טוענים שהאמת איתכם? בוא נעשה ניסיון על הר הכרמל. אנחנו נעשה שתי מזבחות. אתם תעשו מזבח, תביאו קורבנות, ואני אביא קורבן. ובוא נראה מי יוריד אש משמיים. מי שיוריד אש משמיים, סימן שהוא באמת, הוא באמת אומר אמת. האם העבודה זרה שהבעל זה אמת, או האמונה בתורה זה האמת. אמר להם אליהו הנביא, לקחו, הסכימו נביא הבעל, הם כל כך האמינו באמת שלהם, הם הסכימו לעשות את זה. עשו את הניסיון הזה. באותו זמן שאליהו הנביא היה בהר הכרמל, כתוב בספר מלכים, שבינתיים אליהו הנביא אמר, הבעיה הגדולה שלי, אמר לעם ישראל, זה לא נביא הבעל. אין לי בעיה לשתור את ה... הבעיה שלי זה אתם. הוא אמר לעם ישראל הזה את הפסוק הידוע, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? תחליטו. אתם רוצים לעבוד את הבעל, לכו לבעל. אתם רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לכו לקדוש ברוך הוא. אז זה פרווה כזה, חצי חצי. יום ראשון, אתה הצדיק הכי גדול. ביום שני, אתה הולך להקריב קורבנות לבעל. יום אחד, האדם הכי רוחני, יום אחד הוא הכי גשמי, אבל חלק הניסיון שלנו. אליהו הנביא בא לעם ישראל ואמר להם, עד מתי אתם פוסחים על תחליטו מה אתם רוצים. זה מה שאליהו הנביא אמר לעם ישראל, כדי לעורר אותם. הוא רצה לעורר אותם, לכו תתבודדו, תתקרבו לרבי נחמן מברסלב, תתחילו להיות זה, תתחילו לחפש את האמת. אליהו הנביא אמר את זה לעם ישראל. כתוב בספר מלכים, באותו זמן שהוא הוכיח אותם, מיד הוא הלך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה אמר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא? היה דין על עם ישראל, היה גזרה. מה אמר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא? אמר לו, אליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, סליחה, מה הטענה שלך כלפיהם? מה זאת אומרת מה הטענה? אתה עצמך אמרת, יש פה עבודת הבעל. מה אמר לו אליהו הנביא? אתה סיבות את ליבם אחורנית. כביכול אליהו הנביא, את מי הוא מאשים? לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא במסכת ברכות דבר פלאי. ומניין שהודע הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא שנאמר ואשר הרי אותי. כביכול הקדוש ברוך הוא כביכול עושה תשובה. זה המדרגה של לימוד זכות של אליהו הנביא ושל משיח. הם ידעו להגיד לקדוש ברוך הוא אתה סיבות את ליבם, הקדוש ברוך הוא יגיד אשר הרי אותי, עכשיו אני עושה תשובה ומביא את הגאולה לעם ישראל. זה סוד מאוד גדול הדבר הזה. אבל הנקודה שלנו כרגע, כנראה שהיום בלילה, מחר בבוקר כבר יתגלה אליהו הנביא והכל ייפטר. אבל עד אותו רגע שיתגלה לנו אליהו הנביא, מה העבודה שלנו? זה מה שאומר רבי נחמן, תלך ותלמד איך להסתכל בלימוד זכות על יהודי. ומה היסוד של הלימוד זכות? שאדם לא כל כך אשם במקום שבו הוא נמצא, בדפוסי התנהגות שלו. אם בן אדם נולד איפה שהוא נולד, התחנך, איפה שהוא התחנך. והיום, אנחנו אומרים את זה מצד אחד כביקורת, אבל מצד שני גם כנקודה טובה. היום החינוך במדינת ישראל, או על כל פנים, רוב החינוך במדינת ישראל, לא מלמד את האדם דפוסי התנהגות. אז מישהו שמע פעם במערכת החינוך שיעור במידות טובות, בין אדם לחברו, עשיית חסד, כיבוד הורים, מישהו היה בשיעור כזה? אני לא ראיתי במערכת החינוך שיש כזה שיעור. צריך להיות חכם מאוד בביולוגיה, בפיזיקה, בסוציולוגיה. בסדר, אין בעיה. אתה רוצה להיות חכם, לעשות חכמים גדולים במדע? תעשה. אבל פה זה מתחיל? מזה אתה מתחיל? אתה מתחיל בזה ואתה מסיים בזה? איפה כל ללמד את הבן אדם את החשיבות של בן אדם לחברו? הדוגמאות הכי פשוטות. איך לדבר איכם אחד עם השני? איך לכבד הורים? מה זה נקרא, מה החשיבות של לעשות חסד? לעזור אחד לשני? כמעט, אני אומר את זה מניסיון ובבדיקה, אבל מן הסתם כולם יודעים את זה, אבל מדקנו את זה, כמעט אין דיבור בכל מערכת החינוך שלנו על הדבר הזה. זה טענה, אבל זה גם טענה לטובה. מדוע זה טענה לטובה? לא חינכו, דור שלם, לא חינכו אותו בזה. לא חינכו, דור שלם בזה. אמרת? מה? לא אשמים. זה, לקחת את זה. אומר רבי נחמן, זה הנקודה הראשונה, זה הנקודה הראשונה בהסתכלות שלנו על הזולת. זה אמרנו, לימוד זכות, פירוש לימוד זכות זה לראות שהאדם לא כל כך אשם במקום שבו הוא נמצא ובמה שעבר עליו. נקודה שנייה זה, אומר רבי נחמן, אתה רואה בן אדם שעושה א' ב' ג' ד' דברים לא טובים. בסדר, אתה צודק. הוא באמת עושה את הדברים האלה, באמת הדברים האלה לא טובים. אבל, שאלה, יש לו דברים טובים שהוא עושה? מן הסתם כן. אין יהודי שאין לו, אפילו יהיה הכי שלילי בעולם. אין יהודי שלא עשה דברים טובים. אין כזה דבר. בוא תסתכל גם על הדברים הטובים שהוא עושה. תלמד להסתכל על הדברים הטובים. כשאדם מתרגל ללכת בדבר הזה, שאמרנו, לימוד זכות זה לראות שאדם לא כל כך אשם. והנקודה השנייה זה לראות שיש באדם עדיין דברים טובים. על ידי זה שאדם הולך בדרך הזאת, אוקיי, מה זה פועל? מה נעשה עם ההסתכלות הזאת? אומר רבי נחמן, שני דברים נעשים עם הדבר הזה. הדבר הראשון, האדם זוכה להתחיל לגלות בתוכו את המקום הזה שנקרא אהבת חינם. שאלנו קודם, איך זוכים להגיע לזה? זה העצות להגיע למקום שנקרא אהבת חינם. אדם, וזה מובטח, אדם שיתחיל להסתכל בעין טובה ובלימוד זכות, יתחילו להסתכל אחד על השני בעין טובה ובלימוד זכות, מובטח שהוא יתחיל לגלות את אהבת ישראל בתוכו. זה פשוט, זה יתגלה ממילא. אדם לא ידע. יום אחד יקום בבוקר ורק ילך חפש איך עושים טובות לעם ישראל. זה לא יבין, ולא, אין לו מנוחה. אומרים לו, לא, מה אתה רוצה לעשות טובות? בוא תראה, יש עסקה של מיליון דולר. אומר לו, אני לא רוצה מיליון דולר. אני רוצה לדעת איך עושים טוב לעם ישראל. זה פשוט מציאות שקיימת בתוך האדם. לא שאדם מתאמץ. אדם חייב. יש מדרגה שאדם כבר חייב לעשות טובות לעם ישראל. זה דבר ראשון. אבל עוד דבר אחד שאדם מרוויח בזה, וזה דבר נפלא מאוד שאומר רבי נחמן, ככל שאדם יותר הולך עם עין טובה ולימוד זכות, האדם זוכה לקבל את מידת השמחה. איך זוכים לשמחה? עין טובה ולימוד זכות. זה חידוש גדול מאוד. היום, אמרנו, אני לא זוכר אם אמרנו פה, אולי במקום אחר, שעוד מעט, זה ממש קרוב, עוד מעט כל האוניברסיטאות, כל המחלקות לפסיכולוגיה, פסיכיאטריה, ילמדו קצת את פרויד, כהיסטוריה של הפסיכולוגיה. יש שיעור לזכור מה היה בעבר, אז זה שעה אחת בשבוע ילמדו היסטוריה של הפסיכולוגיה, ילמדו את פרויד. מה יהיה כל הקורסים? סיפורי מעשיות, כותב אוהרה, תורה רשפי ב', עין טובה. כל הרפואות האמיתיות, הן נמצאות בתוך התורה של הצדיק. זה הרפואות הנפש האמיתיות. ואפשר לראות, אנשים היום הולכים לפסיכולוגים. יש תועלת בפסיכולוגים, אנחנו לא אומרים שלא. אתם יודעים מה התועלת? שהוא לפחות מקשיב. היום קשה כבר למצוא מישהו שיקשיב לנו. לפחות הפסיכולוג מקשיב. כל אחד, ואני אומר את זה מבדיקה של שנים, כי לא מצאתי עוד פסיכולוג אחד שיכול להועיל באמת לאנשים. אלא אם כן, וזה יאמר לזכות, ברוך השם, כבר כמה וכמה פסיכולוגים, וזה אמת, התחילו להשתמש בדרך של רבנו. התחילו להשתמש בדרך. היה פסיכולוג, סיפר לי לפני חודשיים, והיה בשיעור בחולון, פרשתי אותו אחרי השיעור, אמר לי, וככה, אני אומר לכם כמעט מילה במילה, מילה במילה מה שהוא אמר לי. אמר לי, אני שנים מטפל באנשים. הוא אומר, לפני שנתיים, שלוש שנים, התחלתי לטפל בשיטות של רבי נחמן, לפי העיצות של רבי נחמן, הוא אומר, ההצלחה שלי עלתה במאות אחוזים, וכל אחד מהמטופלים שלי יכול להעיד על זה, שכל המציאות שלו השתנתה ברגע שהתחלתי לטפל איתו בעיצות של רבי נחמן. מה? יש פסיכולוגים, כל הפסיכולוגים טובים, יש רק כמה שטועים, אבל גם בזה הם לא אשמים. לא לימדו אותם את זה במחלקה לפסיכולוגיה. אבל עוד מעט הם עושים תשובה, הם יעשו תשובה, בעזרת השם, אנחנו מקווים שבתחילת השנה כבר יתחילו קורסים לזה, סיפורי מעשיות. לכן כל אחד שיכול ללמוד טוב את הסיפורי מעשיות שילמד, כי עוד מעט הוא יצטרך ללכת לאוניברסיטה, לא יהיה להם מרצים. אז מי שלמד ליקוטי מוהר"ן, סיפור המעשיות, יהיה מרצה באוניברסיטה. זה עניין של זמן קצר. כמה שאומרים את זה בבדיחות, אז האמת. אבל לסיום נגיד עוד נקודה אחת, רק נסיים את זה, כי זה למעשה חידוש מאוד מאוד גדול שאומר רבי נחמן. אומר רבי נחמן, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו דיברנו עד עכשיו מה התועלת של האדם שמסתכל בעין טובה, בלימוד זכות. זה מה שראינו. אבל אומר רבי נחמן, באמת זה לא מסתיים פה. גם האדם שדנים אותו, מסתכלים עליו בעין טובה, באמת הדבר פועל גם עליו. זאת לא רק על האדם שעושה את זה, זה פועל, אלא גם האדם שעכשיו מסתכלים עליו בעין טובה, אומרים, הוא בעייתי. אני אומר לך את האמת, הוא אחד הבעייתים הכי גדולים במדינת ישראל. אבל אתה יודע, הוא לא כל כך אשם בזה שהוא בעייתי. מסכן, אני יודע איפה הוא גדל, יודע מה עבר עליו, וכן הלאה. וגם יש בו נקודות טובות. אומר רבי נחמן, חידוש מאוד מאוד גדול. ועל ידי זה אתה גם מעלה את האדם עצמו. בלשון שכתוב בליקוטי מוהר"ן, אתה מעלה אותו מקו חובה לקו זכות. מה הכוונת הדברים? מה המשמעות? מעלה אותו מקו חובה לקו זכות. יש, ידוע, נגיד את זה בקצרה, ידוע שלכל אדם יש יצר טוב ויצר רע. היצר טוב זה הנשמה האלוקית. היצר הרע, הנפש הבהמית, התאוות, השיגונות שמשגעים אותנו, ברוך השם, כל יום ויום. אנחנו נמצאים בתוך מלחמה. אם אדם מתנהג לא בסדר, אם אדם עושה טעויות וכן הלאה, מתנהג לא בסדר, מה הסיבה של הדבר? מה הסיבה? כי הנשמה האלוקית שבתוכו היא לא מאירה לו, היא חבויה, היא נמצאת בהסתרה. זאת אומרת שכוחות הנפש הבהמית או היצר הרע הם השולטים, והנשמה האלוקית בתרדמה. אומר רבי נחמן, ברגע שאנחנו מסתכלים על יהודי בעין טובה ובלימוד זכות, מה אנחנו פועלים בזה? מעוררים את הנשמה האלוקית של אותו אדם שאנחנו מסתכלים עליו. נשמות ישראל מאוד קשורות, כל כך קשורות זו עם זו, לכן זה כל ישראל ערבים זה לזה. כשאנחנו מסתכלים על מישהו בעין טובה, אנחנו פועלים בו פעולה. אנחנו מעוררים את הנשמה האלוקית שבתוכו. אם חז"ל מחמירים כל כך בעין הרע, מידה טובה מרובה. עד כמה עין טובה פועלת את הפעולה. לכן, עם ישראל, אם נזכה ללכת בעין טובה, עם ישראל מזה עצמו יתעורר בתשובה. רק לסיום, נספר את הסיפור הזה שסיפרנו את זה. לפני כמה חודשים, הייתי בשיעור, אצל איזה כולל, יש שם אנשים ככה, תלמידי חכמים, צדיקים, עם הרבה מידת הדין. אז דיברנו, היה קשור קצת לתורה שלה, זה לא היה בדיוק, מה שלמדנו היום זה היה קשור. אז אמרתי להם, תראו, עכשיו, אז כל המדינה הייתה בשצף קצף על יאיר לפיד. בצדק, צודקים, באמת עשה דברים לא טובים. אבל אמרתי להם, תראו, אבל בכל זאת, קשה להגיד ולדעת עד כמה באמת הוא אשם בזה שהוא התנהג כמו שהוא מתנהג. אז אמרו לי, לא, אסור ללמד זכות עליו. אמרתי לו, מה כתוב בליקוטי מוהר"ן? אפילו מישהו רשע גמור. אני יכול להפתיע לכם שהוא עדיין לא הגיע למדרגת רשע גמור. הוא לא עד כדי כך אדם גדול שיקרא רשע גמור. לא, צריך להיות מסירות נפש להיות רשע גמור, זה לא פשוט. בדור שלנו זה אין כזה מסירות נפש להיות רשע גמור. אז אמרתי להם, תראו, הרבה דברים הוא קל דעת. אני יודע איפה הוא גדל, הכרתי את המשפחה שלו, הכרתי אותו טוב. אני יודע שהוא בחור קל דעת. אמרתי להם, תראו, זה ערב אחד, ישבו, שתו בירה, אולי עוד משהו עשו שם. זה לפי האישון והשתייה, זה יכול להיות גם מחשבות שלמות בפוליטיקה. זה צומח מתוך הפאב, הרבה דברים צומחים. זה תלוי בסוג. הסוג של העשב, זה גם יכול לקבוע הרבה דברים. זה הכל קלות דעת. קלות דעת. עכשיו, אני אומר את זה גם מתוך היכרות, לא רק מתוך סברה. אני מכיר אותו, הכרנו אותו, והיה לנו הרבה שיחות. אני לפני 32 שנה אמרתי, אין לי כוח לדבר איתו יותר. היינו מדברים, אין לי כוח. בחור נחמד, רק הוא קל דעת כזה, שטוטני כזה. היה. אז אמרתי להם, אז בזה, אדרבה, בואו נסתכל על הנקודה הטובה. הוא באמת לא בחורה. יש בו הרבה דברים טובים. רק מה? קל דעת, מצא חן בעיניו רעיון כזה להיות הלוחם נגד התורה. זהו. זה לא שעכשיו אי אפשר לקרוא לו אפיקורס. אפיקורס זה מדרגה רוחנית. יאיר לפיד לא זכה למדרגה הזאת. הוא לא יכול להיקרות. והיה ויכוח. אמרו לי שאסור ללמד זכות. אמרתי לו, תראה, זה לקוטי מוהר"ן, כתוב. היה בינינו שיחה. לפני שבועיים, מישהו ששמע את השיחה הזאת, בא וסיפר לי שלפני שבועיים מצאו את יאיר לפיד במצב מאוד מאוד מביך. עם תלית בכותל, מתפלל, ספר על הבר מצווה של אבא שלו. אחר כך שראיתי את זה בסרט, אפשר היה לשמוע שיאיר לפיד אמר, מה הוא אמר? שמעתם מה שהוא אמר על הבר מצווה של אבא שלו? הוא אמר, אני לא יודע אם היה בר מצווה יהודית כזאת כמו של אבא שלי. שהוא אמר את זה, שאפשר לראות את זה, הם ממש מרגישים איך הוא אמר את זה מעומק הלב. הוא מתחיל להתחבר. אם היינו זוכים, זה אומר רבי צדוק, זה יהיה מדרגת משיח, שיוכל לראות את העין טובה, להסתכל בעין טובה, על כל יהודי ויהודי, ועל ידי זה הוא יוריד את בית המקדש לארץ. לכן חז"ל אומרים לנו, כשלא עבדנו על הדבר הזה, והגענו למציאות שנקראת שנאת חינם, וזה הכל התהפך, נחרב בית המקדש, ואת זה אנחנו צריכים לתקן. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, ובתשעה באב נאכל בשר, אבל החידוש שלא בתשעה באב נאכל בשר. החידוש השנה זה שגם בעשרה באב נאכל בשר. השנה, בעזרת השם, יהיה שיעור כנראה ביום ראשון בבוקר, בתשע בבוקר, של המשיח בבית המקדש. רק לסיום, רק ממש חמש שניות לסיום, יש בחוץ ספרים ודיסקים, אז כל מי שיכול לעזור בזה, זה מצווה מאוד גדולה ועניין גדול מאוד, כי ברוך השם, רק צריך לדעת, עם ישראל, ברוך השם, בעם ישראל יש צמאון גדול, יש חיפוש מאוד גדול. לפעמים נותנים לבן אדם דיסק, אז אפשר לשנות לו את כל החיים. היום זה, ברוך השם, זה קורה כפשוטו. ובתוך זה גם נגיד שנדע, עם ישראל בהתעוררות, שאני לא יודע, אולי ממתן תורה לא הייתה כזאת התעוררות. זה בכל מקום, זה בכל מקום. והקדוש ברוך הוא עושה את זה בהסתרה. כולם מתעסקים באיראן, קוראים גרעינים, דאש, אובמה, נתניהו. בינתיים הקדוש ברוך הוא מה עושה? מחזיר את עם ישראל בתשובה. צריך לדעת, זה בכל מקום, בכל אתר, זה ממש, היינו השבוע שיעור בנהריה, לפני זה שעברה יותר משנה, היה בנהריה איזה 20 משוגעים כאלה, חסידי ברסלב, ביקשו שיעור, זה היה לפני שנה. אמרתי, טוב, ביקשו עוד שיעור, אמרתי, טוב, על המסירות נפש שלהם, מגיע, הגענו לשם, היו שם בערך 80 אנשים בשיעור, והם סיפרו לי, יש בשנה הזאת נפתח בנהריה שלושה כוללים של ברסלב. צריך לדעת, וזה בכל מקום, בכל מקום, ברוך השם. לכן, כמה שאפשר לעסוק, הלבבות פתוחים מאוד. הלבבות של עם ישראל היום מאוד מאוד פתוחים.